ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. הנושא, כפי שכתבנו אותו בשוליים ממול, שערים החייבים במזוזה. בשיעור הקודם התחלנו סוגיה שממשיך הדף י"ב בעניין מזוזה בין היתר. הגמרא, תנו רבנן, בשעריך, כמובן מהפסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מה זה בשעריך? אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות, יש בהן חובת מצווה למקום, משום שנאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אמר לי אביי לרב ספרא, הני אבולי, אבולי זה שערים, דמחוזה, שם עיר. מאי קיימא לא עבדו לו רבנן מזוזה? הרי למדנו עכשיו ששערי עיירות חייבים במזוזה, אז למה? אותם שערים שבכניסה למחוזה אין מזוזה, אמר לי, תשימו לב, יש כאן משולש, ובשוליים כתבנו, המשולשים האלו הן תשובות לשאלה הזאת. אחד פה ועוד כמה שורות יהיו משולש שני. אז אמר לי, רב ספרא עונה, הנאו השערים אלו הן בנויות בצורת כיפה, וזה אומר לנו הנאו חיזוק לאקרא דקובי הוא דאבידי. רש"י כותב לאקרא דקובי שורה רביעית, בניין בנוי עליהם ונקרא קובי, והשערים תחתיו עשויים ככיפה, ובניין הבנוי על גבי כיפין חזק יותר. אז אמרנו שהשערים האלו הם לא מיועדים להיות לתפקד כשער גרידה, אלא כחיזוק לבניין על גביהם, ולכן לא חייב למזוזה. הבא הם שואל, הוא מקשה פה, זה קושה ארבע שורות. אמלי ואקרא דקובי גופה, תיבאי מזוזה. אותו בניין עצמו שיהיה לא מזוזה, דהאית בא דירה לשומר בית האסורים, דהתניה בית הכנסת שיש בה בית דירה לחזן הכנסת חייבת במזוזה. אז אותו שער עצמו, בואו נחייב אותו במזוזה, שדרך אותו שער נכנסים למקום שחייב במזוזה. רש"י כותב כך, ואקרא דקובי גופה, משום אותו בניין עצמו, תיבאי השער מזוזה, שדרך אותו שער נכנסים לו. אז שוב פעם, למה אותם אבולי דמחוזה אינו, לא עשו בה מזוזה? אלא מה הבאי? משום סכנה. רש"י כותב, משום סכנה, שלא יאמר המלך, כשפים עשיתם בשערי עירי. אני יודעתי, זה מזכיר קצת סוגיה במסכת פסחים בעניין בדיקת חמץ בקיר שמפריד בין דירה של יהודי לדירה של גויים, והגויים אם היו רואים יהודי בודק בחור שכנראה מפולש לדירתו של הגוי, והוא רואה את היהודים עם נר בודק שם, זה היה יכול להעלות חששות מצד הגוי שהיהודי מתעסק בכשפים. אני אומר את זה רק כמאמר מוסגר, אולי מה שרש"י כותב פה מזכיר אותו סיפור שם. אז לא קבעו שם מזוזה בגלל הסכנה הפוטנציאלית שרש"י אמר. דתניה, ואנחנו נביא ברייתא שרואים ש באופן כללי נגיד שהעיסוק במזוזה במקומות מסוימים יכול להביא לידי סכנה. עוד רק תוך כדי שאני מדבר כאן איתכם בשיעור נזכרתי בעוד סוגיה שבקשר לנרות חנוכה, שהגמר מספרת שבזמן הסכנה קבעו שאדם יניח את הנרות חנוכה בתוך ביתו, כלומר בניגוד לתקנה המקורי שאדם יניח את הנרות חנוכה בחוץ בשער ביתו לקראת רשות הרבים, אבל בזמן הסכנה, סכנה של גויים, אז קבעו שיניח את זה על שולחנו ודיו. אז יש תקנות עם השנים מפני הסכנה ששינו, כמובן סכנה יכול להיות אפילו מגיע לסכנה נפשות, אז זה דוחה את כל התורה כולה חוץ משלושת עבירות החמורות. אז גם פה תקנו, ויש כוח לחכמים לתקן בשב ואל תעשה, כלומר אל תקבעו מזוזה משום סכנה. דתניא, הנה ברייתא שנלמד בו את האפשרות כזאת של סכנה בקשר למזוזה. דתניא, מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבוע. שבוע הכוונה שבע שנים, שנות השמיטה, זה שבעה בשבוע. אז פעמיים בשבע שנים בודקים את המזוזה בגלל החשש אולי נרכב או שמה נגנבה בכלל. ושל רבים, אם מדובר במזוזה של מבנה של רבים או שער העיר, פעמיים ביובל, פעמיים במשך 50 שנה. יום רב יהודה מעשה באלטבין אחד, רשי כותב אלטבין שם האיש והמילה על שם האומנות. שנמשיך בגמרא, שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של ציפורי. ציפורי זה שם מקום, ומצאו כסדור אחד. כסדור, רשי כותב על זה, הוא שוטר. רשי כותב שם פקידות הוא כגון סרדיות, והוא שוטר. אז השוטר מצא את אלטבין בודק את המזוזה ונטל ממנו 1,000 זוז. זה עלה לו ביוקר. אז רואים שעיסוק במזוזה במקום ציבורי בזמנים מסוימים יכול לעבור לידי סכנה או הפסד, ולכן בשערי מחוזה אז תקנו שלא יקבעו מזוזה, ושוב פעם שמו, כמו שאמרנו מקודם, בצורת שי ואל תעשה. הגמרא שואלת, ואמר בלעזר, שלוחי מצווה אין ניזוקין, מה כל החשש? אם אתה עסוק במצווה אתה לא צריך לחשוש מפני נזק. הגמרא עונה, איך דקביע אזיקה שייני, הכלל הזה ששלוחי מצווה אינם נזוקין, זה לא תופס במקום ששכיח הזק. דכתיב, יש פסוק שמוכיח על כך. הפסוק מדובר בשמואל הנביא, בזמן שהקדוש ברוך הוא ביקש להעביר את השלטון משאול לדוד, והוא נשלח למשוח את דוד כמלך ישראל. ויאמר שמואל פונה לקדוש ברוך הוא, איך אלך? נכון, ביקשת ממני למשוח את דוד, אבל איך אלך? ושמע שוב הרגני, אני בסכנה, זה יהיה מסוכן מאוד אם שאול יגלה את המשימה שלי. ויאמר השם, הקדוש ברוך אומר, אתה צודק שיש כאן סכנה, אז יש לי פטנט, עגלת בקר תיקח בידיך ואמרת לזבוח לשם באתי. זה אני שוב פעם אומר במאמר מוסגר, תחושה אישי שלי, זה דבר שמזעזע עד עמקי הנפש. הנה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לשמואל שיש לך באמת טענה, כאילו למרות שאני מלך מלכי המלכים בורא עולם שולט על הכל, מסכים איתך שיש לך כבעיה, למרות שאני ביקשתי, אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא בנה עולם הזה בצורה מסוימת, שיש מה שנקרא לחיות לפי דרכי הטבע, והקדוש ברוך הוא לא בקלות לא אוהב, יש מקורות על כך, שלא אוהב לשנות סדרי טבע. נכון, הוא עשה קריאת ים סוף וקריאת ירדן והעמיד את השמש, אבל אלו דברים שהם יוצאי דופן שהקדוש ברוך לא סס לעשות אותם. אז לכן לפי דרך הטבע גם הקדוש ברוך עצמו הוא, איך נגיד את זה, כביכול משתף פעולה וצריך להמציא פטנט כדי לעקוף את הסכנה. אז זה מקום הזקה שייני. הנושא שכתבנו בשוליים ממול, אם יש חיוב מזוזה לבית הבקר, רפת, אנחנו נראה כמה נקרא לזה דרגות. אחד, בית הבקר שנשים רוחצות בה. שתיים, בית הבקר סתם. שלוש, בית הבקר שנשים מתקשטות בה. אני אגיד באופן של הקדמה, למרות שלפעמים הקדמות שמבוססות על מסקנות גורמים קושי לזרום עם הגמרא שעוד לא הגיע לאותם מסקנות. אבל אני אקח את ה, נקרא לזה הסכנה, החשש של קלקול הבנה, בתקווה שזה לא יביא לידי כך, ואני אגיד כבר מראש שמזוזה שייכת לבית, כפי שכתוב בתורה, מקום של בקר, לא מצפים שיקבעו שם מזוזה. ובוודאי בית הבקר שנשים רוחצות בה, רש"י מתאר את זה כמקום גנאי, שעומדות לא לבושות ורוחצות, מקום כזה הוא לא מכובד, אז ודאי לא נקבע שם מזוזה. יש מצב שהוא הוא נגיד פחות דוחה, זה בית הבקר סתם. שוב פעם, בית הבקר שנשים רוחצות בה, אפשר לומר זה טלתי לגנאי, זה גם של בקר וגם נשים רוחצות בו. מה לגבי בית הבקר סתם? זה נשאיר את זה. יש בית הבקר שנשים מתקשטות בו, זה קרוב יותר למגורים רגילים, זה נקרא לזה יותר, זה יותר מכובד מבית בקר סתם. אז אם אנחנו רוצים לעשות דירוג מהכי לא חייב, מהכי פטור ליותר חייב, רוחצות זה הכי פטור, בית הבקר סתם, ואחר כך בית הבקר שנשים מתקשטות בה. אנחנו נראה במשך הגמרא מחלוקות תנאים בנושאים האלו. אז עם ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו חוזרים לגמרא. תני רב כהנה. יש כאן שתי שמות במהלך השורות הבאות, מאוד חשובות, זה רב כהנה, ואחר כך רב יהודה. אנחנו סימנו כאן את השמות אלו בפס מפותל. אז רב כהנה מלמד, משמיע ברייתא, כמי רב יהודה, בית התבן, ובית הבקר, ובית העצים, ובית האוצרות, זה אוצרות של שמן ויין, תבואה, אדם לא דר בהם, פטורין מן המזוזה, מפני שהנשים נאותות בהם. ומה הן נאותות? רוחצות. אז לפי הרב כהנה, הברייתא שהביא, המקומות האלו, הפטור שלהם מבוסס על כך שנשים רוחצות בהן. רש"י כותב, מי נאותות רוחצות? נאותות לשון הנאה, ומשום מקום גנאי הוא, שעומדות שם האומות, אין כבוד שמיים להיות שם מזוזה. הגמרא ממשיכה, אמר לי רב ידע, טעמה שהוא פטור, שיש פטור מזוזה בבית הבקר, דרוחצות, הסתמה, בית הבקר סתם, אפשר לדייק, כפי שאמרנו בהקדמה, זה פחות דוחה, פחות חמור מבחינת צורך מזוזה, אם נדייק. אם זה בית הבקר שרוחצות בה, אז זה פטור, אבל סתמה, חייבים, משמע שחייבים. אנחנו רואים פה צורה, צורת פפיון ועוד מעט צורת בית. הצורות האלו הן מיועדות להבליט סתירות. אז אנחנו, רב יהודה מעלה, קושיה. אתה אמרת שבית הבקר סתם יהיה חייב במזוזה, רק בית הבקר שרוחצות בה פטורות, אבל סתם הוא פחות דוחה, אז זה חייב במזוזה. ותניא רפת בקר פטורה מן המזוזה. אז רואים כל ברייתא מפורשת שרפת בקר ללא קשר לרוחצות, גם סתם פטור. אבל מה, אז מה פירוש הברייתא הקודמת שנאותות גורם הפטור? אלא מה נאותות? מתקשטות, והכי קטני. הברייתא הקודמת שהזכירה נאותות, כך יש להבין אותו, אף על פי שאנשים מתקשטות בהן פטורין, למרות שהוא קרוב יותר להיות בית דירה, החידוש הוא פטור מן המזוזה. אחרי ששמענו את התגובה של רב יהודה, רב כהנה מקשה. אמר לי רב כהנה, ושהנשים מתקשטות בהן פטורים, אתה עכשיו תיקנת את הברייתא לשיטתך, שאף על פי שנשים מתקשטות פטור. אבל אני מקשה על זה, אם נשים מתקשטות בהן, למה שתגיד פטור? ותניא רפת בקר פטורה מן המזוזה, ושהנשים מתקשטות בה חייבת במזוזה. אלא מה יית לך למאמר? מה אתה רב יהודה, מה אתה צריך להגיד לאור העובדה שיש ברייתא כזאת שנשים מתקשטות ברפת בקר זה דווקא מחייב? זה לא כמו שאתה אמרת. אז מה תגיד? מתקשטות תנאי היא. הנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים. לדידי נמי, גם לי, אומר רב כהנה, סתמה תנאי. סתמה תנאי היא, דתניא. רפת בקר, סתם, גם הוא מחלוקת תנאים. דתניא, ביתך, זה מהפסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ביתך, ביתך המיוחד לך. פרט זה לאפוקי, למעט לבית התבן, לבית הבקר, לבית העצים, לבית האוצרות, שפטורין מן המזוזה. ויש מחייבין. אז הנה יש תיאור של בית הבקר סתם. לא קשור לנאותות בה, לא, זה בית הבקר סתם. ורואים, ואנחנו כבקבנו, יש מחייבים. רש"י אומר על זה, והיינו תנאי. זה המחלוקת תנאים. ורש"י גם, בוא נקרא ביחד, ויש מחייבים, והיינו תנאי, וכל אחד מן אמוראי מתרץ לטעמי. כמו בהמשך הגמרא, רב כהנה מתרץ דבסתמה פליגי, אבל מתקשטות דכולי אלמה חייבים, זה הגישתו של רב כהנה, ורב יהודה מתרץ דה במתקשטות פליגי. למרות שזה מתקשטות, זה שנוי כמחלוקת עליהם, אבל סתמה דכולי אלמה פטור. זו שיטת רב יהודה, ועוד מה, עוד כמה שעות אנחנו נראה איך שכל אחד מפרש את את הברייתות כשיטתם. נמשיך כעת בגמרא. באמת, באמת אמרו, בית הכיסא ובית הבורסקי, מקום שמאבדים אורות, ובית המרחץ ובית התפילה, ושהנשים נאותות בהן פטורים מן המזוזה. ממשיך הגמרא ואומרת, רב כהנא מתרץ לטעמי, ורב יהודה מתרץ לטעמי. אנחנו נתקדם בגמרא, והכל אני משער יהיה ברור כשמש, עד כשנראה את כל התמונה. יש פה, מבחינת הסימונים, פס כפול, וזה מדגיש את ההתחלה של רב כהנא, ועוד כמה שעות רב יהודה מתרץ לטעמי, מסבירים את הברייתא, שקראנו עכשיו כל אחד לשיטתו, וגם הבלטנו במהלך הגמרא עם צורת הרגש שלנו את הביטוי ויש מחייבים, זה להבליט נקודת מחלוקת התנאים, כל אחד איך שהם מסבירים. אז עם ההקדמה הזאת נתקדם בגמרא. רב כהנא מתרץ לטעמי שקיים, מה זה לטעמי? שקיים מחלוקת בבית הבקר סתם, אבל מקום שדנשים מתקשטות זה לכולי אלמה חייב. איך זה עם המילים? הנה, ביתך או, ביתך ביתך מיוחד לך, פרט לבית התבן ולבית הבקר לבית היצים ובית האוצרות שפטורים מן המוזה בסתם, ויש שמחייבים בסתם. הנה, מחלוקת סביב סתם בית הבקר. באמת אמרו, בית הכיסא, בית הבורסקי ובית המרחץ ובית התפילה, ושהנשים נאותות בהן, ומי נאותות רוחצות, פטורים מן המזוזה. מקום שרוחצות זה כבר לא שנוי במחלוקת, זה לחולי אלמה פטור. שואלת הגמרא, אם אתה מפרש נאותות כרוחצות, אי הכי היינו מרחץ. כבר אנחנו סימנו עם פס מנוקד בית המרחץ, אז לא צריך פעמיים להגיד שבית המרחץ, אם אתה מפריש נאותות כמקום שאנשים רוחצות, לא צריכים את הכפילות. הגמרא עונה, השמין למרחץ דרבים והשמין למרחץ דיחיד, אין כפילות, כל אחד מהביטויים מצביע על סוג אחר של מרחץ. דסלקה דייתא חמינא, אם לא היה כתוב שניהם, הייתי חושב מרחץ דרבים דנפיש זוהמה, הזוהמה רב במקום של מרחץ של רבים כמובן, אבל מרחץ דיחיד לא נפיש זוהמה, אימא לחייב במזוזה, היה מקום לחשוב שזה חייב במזוזה, כמשמלן הכפילות כאילו אומר גם זה פתור. רב יהודה מתרץ לטעמי, ושוב נזכיר, הוא בדעה שבבית הבקר מתקשטות קיים מחלוקת עליהם, אבל סתמה דכולי אלמה פותר. הגמרא ממשיכה, הכי קטני, ביתך, ביתך מיוחד לך, פרט לבית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות שפטורים מן המזוזה אפילו מתקשטות, ויש מחייבים במתקשטות, אבל סתם דברי הכל פטור. באמת אמרו, בית הכיסא, בית הפורסקי, בית המרחץ ובית התבילה, אף הפי שאנשים מתקשטות בהן, פטורין מן המזוזה, ושום דנפיש זוהמה. ברשי שלוש שורות מסוף העמוד, אף אגב דאשמינן מרחץ יצטריך לאשמינן בית התבילה, אף אגב דלקה זוהמה. הגמרא ממשיכה עם קושיה, ולרב יהודה סתמה סתם רפת בקר דברי הכל פטור והתניה בשעריך, ככה כתוב בפסוק, אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות ורפת, כאן כבכבנו, זה העיקר בשבילנו, ולונין ומטבן ואוצרות יד ואוצרות שמן חייבין במזוזה. אז כאן יש מקור תנאי שמתאר רפת סתם חייב מזוזה, זה נגד מה שרב יהודה אמר שסתם רפת בכל דברי הכל פטור. כעת יש לנו קטע ארוך בסוגריים, והסוגריים מראים שעד כאן עיקר הקושיה. אם אנחנו נדלג לעמוד ב' בסוף הקטע שבסוגריים, רואים את המילה בתחילת השורה שם תיופתה, זה נגד ההסבר של רב יהודה שסתם רפת בקר לדברי הכל פטור. רואים פה שזה לא כן. עכשיו אנחנו נחזור לעמוד א' לשורה האחרונה בהמשך הבריתא בסוגריים, אבל מבחינתנו אנחנו מדגישים תמיד את מבנה הגמרא. הקושיה העלתה נגד רב יהודה והיא מסתיימת בתיופתא. הגמרא ממשיכה בסוף עמוד א', יכול שאני מרבה אף, אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', בית שער אכסדרה ומרפסת, שהם יהיו חייבים במזוזה, שנרבה אותם, כי לפני כן אמרנו בסוף עמוד א', כל מיני מקומות שהם חייבים במזוזה, האם נרבה גם את המקומות האלו שנחייב אותם במזוזה. רש"י בשורה הראשונה, בית שער, בית קטן שעושים לפני שער החצר, והכל עושים אותו קמפנדריה, כלומר עוברים דרך שם, דרך אותו בית שער. אז האם אלו חייבים במזוזה? המרפסת, זה גם אנחנו משתמשים במילה הזאת היום, רש"י מתאר אותו בשורה השנייה, מביא לשון לועזי, והוא ארוך לפני פתחי עליות הרבה, וכולן עולים דרך שם, הם עולים דרך המרפסת להגיע לעליות, מקום מגורים למעלה. אכסדרה זה מקום שהוא לפני הבתים, הוא בפתח הבתים, מקום עם גגון וקירות, אבל קירות שרובם חלונות, רובם או גגון עם שנתמך על ידי עמודים, גם זה יכול להיות מרפסת. האם הדברים האלו חייבים במזוזה? תלמד לומר בית, ממשיך הגמרא, מה בית מיוחד לדירה? יצאו אלו שאין מיוחדים לדירה. אנחנו הבלטנו עם פס כפול וכך כתבנו בשוליים, מה הם התכונות של בית שחייב במזוזה. אז בינתיים הדגשנו מה שמיוחד לדירה, להפוקי למעט אלו שאין מיוחדים לדירה. ממשיך הגמרא שורה שלישית, יכול שני מרבה אף בית הכיסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית התפילה, כלומר שיהיו חייבים במזוזה. תמול לומר בית, מה בית העשוי לכבוד? גם כאן אתם רואים את הפס הכפול, אף כל העשוי לכבוד, יצאו אלו שאין עשויים לכבוד. יכול שאני מרבה, כלומר בחיוב מזוזה, הר הבית ולשכות ועזרות, את האזורים האלו שמחוברים לבית המקדש, תמול לומר בית, מה בית שהוא חול, אף כל שהוא חול, יצאו אלו שהן קודש. וכאן מסתיים הסוגריים, ועל הגמרא ממשיכה לומר תיופתא. זה נגד מה שרב יהודה טען, שסתם בית הבקר, הוא רב יהודה רצה לומר דברי הכל פטור. רואים מה כפי שהדגשנו מקודם, שסתם בית הבקר יש כאן תנאים שמחייבים, זה נגד רב יהודה. תני, ממשיך הגמרא, תני רב שמואל בר יהודה קמי דרבה. רב שמואל לימד בנוכחות רבה את הברית הבאה, שישה שערים פתועים מן המזוזה. וכאן הספירה היא חשובה לקראת המשך הגמרא אחר כך. אז רואים, אחד בית התבן, שתיים בית הבקר, שלוש בית העצים, ארבע בית ובית האוצרות, חמש ושערי המדי. יש ברשש גרסאות אחרות לדבר הזה, אבל בשבילנו רשי כותב שערי המדי שעשויים בכיפה, שכן עושים במדי. הגמרא ממשיכה, שש ושער שאינו מקורה, שבע ושער שאינו גבוה עשרה, אינו גבוה עשרה טפחים. הגמרא שואלת על המקור הזה, רבא שואל, כי רבא השמיעו את הברייתא הזאת בנוכחות רבא, אז הוא מגיב, המלא, פתחת בשישה וסילקת בשבעה, התחלת את המקור שישה שערים, ואז אנחנו מנינו והגענו לשבעה, איך זה? המלא, רב שמואל עונה, שער המדי תנאי היא, מה שרשום אצלנו כמספר חמש, הוא שנוי כמחלוקת תנאים. תתניה, כיפה, אנחנו ראינו מקודם ברש"י שורה רביעית שער המדי שעושים בכיפה. אז כיפה, שער כזה בצורת כיפה שהוא מתאגל בלמעלה שלו, רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פותרים. ושווין, יש הסכמה שאם יש ברגלה עשרה, כלומר לפני שהשער הזה, הכניסה הזאת מתארגלת, יש ישר בצורה אנכי ישר למעלה עשרה טפחים. אז הוא אומר שיש הסכמה שאם יש ברגלה לפני שהוא מתאגל עשרה טפחים, שחייבת במזוזה. אז לכן המספר שראינו שישה שרים פטורים, זה דבר שהוא לכל הדעות. עניין של הכיפה זה שנוי במחלוקת תנאים. אבל עכשיו אנחנו נרד לרזולוציות יותר פרטניות, יותר מדויקות. ואנחנו הדגשנו בשורות הבאות עם פס כפול, כפי שאתם רואים, הביטוי עם דקולי אלמה, ואחר כך לא נחלקו אלה. אז נקודה, יש כאן נקודת הסכמה ויש נקודה של מחלוקת. אמר אביי, תשימו לב גם שסימנו את הגמרא כנקודה ארוכה בערך 7-8 שורות. דקולי אלמה גבוה עשרה ואין ברגלה שלושה, כלומר מהרצפה עד העליון, עד נקודת העליון של הכיפה יש גובה עשרה, ואין ברגלה שלושה, כלומר הוא מתחיל להתאגל לפני שהוא מגיע לגובה שלושה טפחים. יש גם ציור בשוליים ממול, אתם יכולים לראות על מה מדובר. אצל האות א', אצלנו יש כאן גובה עשרה טפחים, הגובה של הצדדים לפני שהוא מתאגל זה פחות משלושה, והרוחב ארבעה טפחים. אז כזה דבר לכולי אלמה, אומר אביי, ולאו כלום אין חיוב מזוזה. אינמי, יש ברגלה שלושה ואינה גבוה עשרה. יש לנו ציור פט שרואים שהגובה הוא פחות מעשרה, למרות וזה הסיבה שהוא פטור, למרות שיש גובה שלושה ישר של הצדדים. אז על זה גם אמרנו שלכולי אלמא ולאו כלום היא, לא נחלקו אלא, יש ציור מספר, סימנו גימל בציורים בצד, אז יש גובה עשרה, לא, עוד פעם, לא נחלו אלא בגובה עשרה, ויש ברגלה שלושה ואין ברוחבה דלת. כלומר, לפני שזה מגיע לגובה עשרה, הוא התחיל להיצר, כלומר להיות צר. זה הכוונה, ואין ברוחבה דלת. ברצפה יש דלת, אבל הוא עלה שלושה טפחים ומתחיל להתאגן, כלומר מתמעט מרוחב ארבעה. ויש בה לחוק להשלימה לארבעה. כל הפתח הזה נמצא בתוך קיר, שבמו עינינו אנחנו יכולים, במו עינינו, לא צריכים לעשות את זה פיזית, אבל במו עינינו אנחנו יכולים להוריד מהחומר של הקיר ולהרחיב את הפתיחה, הפתח הזה, שיהיה רחב ארבע עד הסוף, עד עשרה טפחים. זה יש בה לחוק, לחקוק בקיר, להשלימה, להרחיב את הרוחב לארבעה, לעד עד לפחות עשרה טפחים. רבי מאיר סבר, חוקקים להשלים. במו עינינו אנחנו מסתכלים על זה כאילו הוא כבר הורחב. ורבנן סברי, אין חוקקים להשלים. וזה שוב פעם, השער מדי שאמרנו מקודם שהוא עשוי ככיפה, שנוי במחלוקת קטנים, אם מדובר בשער עם המידות האלו. תנו רבנן, בית הכנסת ובית האישה ובית השותפים חייבת במזוזה. כמו שואל פשיטה, פשיטה שחייב במזוזה. מהו דתימה? בלי שמלמדים את המקור הזה באופן מפורש, היה מקום לחשוב אחרת. ביתך ולא ביתה, ביתך הכוונה של הגבר ולא של האישה, ביתך ולא בתיהם. גם זה היה מקום לחשוב לשון יחיד ולא של שותפים. וזה מה שהייתי חושב לולי הברייתא שאומרת האחרת, שבית השותפים באמת כן חיה מזוזה, למרות שכתוב ביתך. שואלת אומרת, ואימא החינמי, למה לא נאמר כהצעות האלו, שלא ביתה ולא של שותפים? למה לא אומרים ככה? למה אומרים שבית האישה חייבת ובית השותפים חייבת? אמר קרא, הפסוק אומר אצל מצוות מזוזה, בהמשך הפסוק כתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. אחרי שהתורה כותבת מצוות מזוזה, היא כותבת למען ירבו ימיכם וימי בניכם. אני ברוך חי ואני לא ברוך חי, רק גברים בבתיהם הפרטי הם צריכים חיות, נשים שותפים לא חייבים בחיות? ודאי שכן. אז לכן, מאחר שהתורה ממשיכה אחרי מצוות מזוזה לכתוב למען ירבו ימיכם, אז אנחנו מבין שגם המקורות האלו חייבים במזוזה. אלא ביתך למה לי? אז אם זה לא בא למעט את המקומות האלו, אז מה התפקיד של המילה ביתך בפסוק? תשובה, כדרבה. תיאמר רבה, דרך בידך. איפה קובעים את המזוזה? קובעים דרך בידך, וכי עקר אינש קראי, כשאדם מתחיל ללכת, דימינה עקברי, שהוא מגביה, מזיז את הרגל הימין ראשון. מתחיל עם רגל ימין, ככה אומרים. ברשי, דרך בידך לימין לבואו לבית, ולא מימין לצאתו. לפני שנתקדם, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, באיזה בניינים שייך נגעי בתים. בהמשך אנחנו נראה אזכור של מצוות מזוזה, ואנחנו נראה ניסיון, נקרא לזה כך, להביא ראיה מנגעים לדיני מזוזה. הגמרא, תניא אידך, בית הכנסת ובית השותפים ובית האישה מתאמין בנגעים. הזכרנו בעבר נגעי בתים, השנוי בפרשת מצורע בספר ויקרא, שייך לבניינים שונים, אבל לא לכל הבניינים. כאן הברייתא אומרת שבית הכנסת, בית השותפים, בית האישה שייכת לקבלת נגעים. שואלת גם הפשיטה, אז תשובה, מהו דתימה? כתוב בפרשת נגעי בתים, ובא אשר לו הבית. מדובר שם בעניין הכהן שבא לבדוק ולקבוע אם הנגע הוא באמת נגע. והגמרא דורשת לא ולא לה. כך הייתי חושב שהפסוק שאומר אשר לא הבית זה בא להפוקי בית האישה. לא לשון יחיד ולא להן. כמה שמלן באה הבריתה ודוחה את החשיבה הזאת. השאלה ואימה אחי נמי, למה לא? למה לא נאמר שיש לדרוש את הפסוק כמו שיצאנו עכשיו? לא ולא לה, לא ולא להן. אמר קרא, בבית ארץ אחוזתכם. זה כולל את המקומות האלה שגם הם שייכים לנגעי בתים. אלא לא, למה לי? אז מה אומר, מה לומדים מהמילה לא, אם אנחנו כוללים באמת גם של אישה וגם של שותפים? הגמרא עונה, מי שמייחד ביתו לא. כזה דבר, כזה מצב, יבוא עליו נגעים. מה הכוונה פה? אז קודם כל, מבחינת מבנה, אנחנו מסמנים השורה הבאה בסוגריים, ולהקל על הקריאה, אנחנו קוראים את הגמרא בצורה כזו עם דילוג. אמרנו, מי שמייחד ביתו לו, זה בית ששייך נגעים פרט למשאיל כליו לאחרים. להפוקי, מי שמוכן, יש לו לב רחב, שהוא משאיל כליו לאחרים, הוא מוכן כזה, הוא נדיב כזה. אבל מי שהוא מייחד ביתו לו, הוא לא משאיל כליו, אז הוא נקרא לזה מועמד לקבל נגעים בביתו. אנחנו נחזור על הגמרא עם הקטע שבסוגיים. מי שמייחד ביתו לא, מה זה אומר? שאינו רוצה להשאיל כליו, ואומר שאין לו. הקדוש ברוך הוא מפרסמו כשמפנה את ביתו. הפרוצדורה כפי שמסופר בתורה, לפני שהכהן בא, כתוב פינו את הבית, מוצאים את כל הכלים החוצה, כדי שברגע שקובעים שהבית הוא נגוע, אז יש כלים שיתמעו, יהיו תמאים, ואז צריכים פשוט לזרוק אותם, לשבור אותם, ודאי כשמדובר בכלי חרס למשל שאין להם טהרה אחר כך. אז מה קלו בפרוצדור? נחזור עוד פעם, ופינו את הבית, אז מוצאים את כל הכלים. אותו אדם שטען, אין לי את זה, אתה בא לבקש ממנו, אבל אין לי. בוא נראה, יביא הנגעים לבית, אז לפני שהכהן יבוא ויקבע, מוצאים את הכל החוצה, ואז רואים שבאמת היה לו. איך אומרים בלשון העממי, פשוט מסדרים אותו. ממשיך הגמרא ואומרת, פרט למשאיל כליו לאחרים. אז הוא לא, בוא נגיד, הסיכוי שבית כזה יקבל נגעים הוא נמוך. יש בתוספות ישנים, סליחה, ברבינו רבינו חננאל לקראת סוף הפירוש בעמוד הזה אומר ובא אשר לא הבית, וזה אומר למי שמיוחד ביתו לא. פירוש, מי שאינו מכניס אורחים בתוך ביתו, אבל ביתו מיוחד לו ולא לזולתו. אז זה עוד גישה להסביר מה זה אשר אשר לא הבית, אדם שלא מכניס אורחים. יש כמובן להרחיב דיבור, כי הגמרא עצמה לא הזכירה התכונה הזאת של אי הכנסת אורחים, אבל היה כדאי לראות את הדברים האלו בכל אופן ברבינו חננאל. אנחנו ממשיכים בגמרא עם קושיה. הזכרנו מוקדם בית הכנסת הוא מקום ששייך בו נגעים. שורת אומר בית הכנסת מי מטמא בנגעים, ואנחנו נביא מקור שאומרת אחרת. והתניה, יכול יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאים בנגעים? תמוד לומר, ובא אשר לא הבית. זה הפסוק בנגעים. מי שמיוחד לא יצאו, אלו שאין מיוחדים לו, הם לא מקומות פרטיים. אז לכן בית הכנסת הוא לא שייך בו נגעים. מקודם אמרנו איפה שיש לנו חץ למעלה יותר, שבית הכנסת מטמאים בנגעים. לא קשה. יש כאן צורה חדשה המעוין, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא / מבנה נגעי בתים, יישובי סתירה בין שני ברייתות עם שייך נגעים בבית כנסת. אז אנחנו באים ליישב את הסתירה. אומרת הגמרא, שחוזרים לגמרא ארבע שורות מסוף העמוד, לא קשיא, הרבי מאיר, הרבנן. יש מחלוקת תנאית, דתניא, בית הכנסת, שיש בה בית דירה לחזן הכנסת. חזן הכנסת היה אחראי על התפקוד של בית הכנסת. חייב במזוזה. ושאין בה בית דירה, יש בית הכנסת בלי בית דירה של חזן הכנסת. רבי מאיר מחייב, והחכמים פותרים. אז לפי רבי מאיר, גם אם אין בה בית דירה, חייב מזוזה. אז זה מלמד, דלא באי שיעה שלך. לפי הגישה הזאת, לא אומרים אשר לא הבית שיעה שלך פרטי. כי רואים, בית הכנסת, חייב מזוזה, גם אם אין בה בית דירה. כמו כן, אחר שהדגשנו את הנקודה הזאת, שלא צריך להיות שלך, כמו כן שייך בו נגעים בבית כנסת, אף על פי שהוא של רבים. אנחנו הזכרנו מקודם את דבריו של שמובא בתוספות ישנים, ששלוש שעות מסוף, שלוש ארבע שעות מסוף הפירוש, הוא כותב השתא מאי תיראי מנגעים למזוזה. אז אנחנו, היה לנו פה ברייתא שהזכיר ענייני מזוזה, והבאנו אותה כדי ליישב סתירה בין ברייתות שהנושא שלהם היה נגעים. אז רבי מאיר פה אומר שבית הכנסת שאין בה בית דירה לחזן הכנסת חייב מזוזה. אז רואים מפה שיש חיוב גם יש חיוב מזוזה גם אם מקום הוא אינו פרטי, הוא של רבים, ולכן הברייתא שדיבר על בתי כנסיות שמטמאים בנגעים, זה שייך לשיטת רבי מאיר. ממשיך הגמרא, ותשימו לב עוד פעם, יש עוד מעוין, יש עוד דרך ליישב את הברייתות. אני לא הדגשתי מקודם, אבל סימנו בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, בגמרא א', תניה אידך, זה א', שהברייתא הראשונה שמתייחסת לעניין נגעים בבתי כנסת, וב', זה הברייתא ב', ואנחנו כיווקבנו בברייתות האלו את המילה בתי כנסת, וכאן בב', אנחנו רואים שבית הכנסת הוא פטור לא שייך בו נגעים. אז ראינו יישוב אחד שהנושא שנוי במחלוקת תנאים. והיא בית אימה. הווה רבנן, גם א' וגם ב', הדיבה דרבנן, ולא קשיא. הדאית בא בית דירה, הדלת בא בית דירה. אז אם יש בית דירה, אז אנחנו אומרים שהוא יתמה בנגעים. ברית הבית שאומרת שהוא פטור, הוא לא שייך בו נגעים, כי אין בו בית דירה. ובית אימה הווה דלת בא בית דירה. שתי הבריתות אין בית דירה. אנחנו ממשיכים ל-י"ב עמוד א', והדקרחים והדקפרים. יש בית כנסת של קרחים, לא שייך בו נגעים. יש בית הכנסת של כפרים, שייך בו נגעים. רש"י בשורה הראשונה, דקרחים שהוא מקום שווקים ומתקבצים שם ממקומות הרבה, והיא עשויה לכל הבא להתפלל, ואין לה בעלים מיוחדים. דקפרים, ממשיך רש"י, כל בעליו ניכרים, והרי הוא כבית השותפים, וזה דבר שהזכרנו מוקדם יותר, שזה אמרנו שזה חייב במזוזה, ובית השותפים, גם ראינו בברית א' שבית השותפים מטמא בנגעים. הזכרנו לפי הגישה הזאת, נקרא לזה גישה שלישית, המעוין השלישי, הבדל בין כרכים לכפרים. נשים לב, כעת יש לנו, אנחנו נגלוש מעבר לדף לרוב העמוד הזה, כדי שלא לעצור באמצע המהלך. יש מעוינים, הם שתי קושיות על יישוב השלישי, ובסוף נדחה היישוב השלישי. הבלטנו פה בשורה הראשונה בי"ב עמוד א' המילה ודקרחים, כי קבענו שקרחים אין מטמא בנגעים. בואו נבחון את זה. בטיפה יותר מחצי עמוד אתם רואים את הפפיון מספר 2. כי אנחנו קבענו כאן בראש העמוד כפרים מטמא בנגעים, ושם אנחנו נקשה ודקרחים מי מטמא בנגעים. אוקיי, אז אנחנו מפינו לפניכם את העמוד, בואו נתקדם. שואלת הגמרא, שורה ראשונה, ודקרחים אין מטמא בנגעים? בית הכנסת של קרחים, מה אתה אומר, לא שייך בו נגעים? ובכך הסברנו את הברית הבית. והתניא, יש כאן מקור, יש ברית אחוזתכם. אחוזתכם מטמא בנגעים. זה נלקח מפסוק של תומת נגעי בתים. בבית ארץ אחוזתכם, אז אחוזתכם מטמא בנגעים, ואין ירושלים מטמא בנגעים. למה שתגיד כך? כי ירושלים לא נתחלקה לשבטים. כל השבטים שווים בה. אז היא לא נקרא אחוזה. אמר רב יהודה, ממשיך הגמרא רב יהודה, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד. אפשר לדייק מרב יהודה. וכאן כל הקושיה פה סביב שיטת רב יהודה, דווקא רב יהודה. העניין הזה שהזכרתי עכשיו, יש התייחסות לזה בתוספות דיבור המתחיל ה. ואנחנו נמשיך בגמרא. משיטת רב יהודה אפשר לדייק, הבתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאים בנגעים, ואף גם תקרחים נינו. כלומר, כל בתי כנסיות, רק בית המקדש לא מטמא בנגעים, אבל בתי כנסת, כן, גם של כרחים, יש שייך פה נגעים. אז זה נגד מה שתירצנו ביישוב השלישי מקודם. עונה הגמרא, אימה. אמר רב יהודה, אני לא שמעתי שאינו מטמא בנגעים, אלא מקום מקודש בלבד. מקום מקודש זה שונה ממקום מקדש. מקום מקודש כולל בתי כנסיות. במה העיקר מפלגי? מה שורש המחלוקת בין רב יהודה ורבנן כאן? רבנן הרי אמרו שזה ששייך בו נגעים. תנא קמא סבר, התנא קמא סבר, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ולכן לא נקרא אחוזתכם. רב יהודה סבר, ירושלים נתחלקה לשבטים. אנחנו ראינו שרב יהודה הוא בא בעקבות התנא קמא. התנא קמא אמר שאין ירושלים מטעמי בנגעים, הסברנו, כי לא נתחלקה לשבטים. רב יהודה בא ואומר, לא, לא שמעתי את זה, שמעתי יש למעט מקום מקודש, כל בתי כנסת, אבל זה לא למעט ירושלים שייך בו נגעים, כי הוא סובר שירושלים נתחלקה לשבטים. איזה שבטים, אגב, אנחנו נראה בהמשך, שבט בנימין ושבט יהודה, ולא כמו שהתנא קמא סובר שאין אחיזה לשבטים מסוים, אלא אי שייך לכל כלל ישראל, כל עם ישראל. ובתלותא דהני תנאי, אנחנו נראה שתי ברייתות בהמשך, ולזה הגמרא מתכוונת כעת שאומר שבפלוגתא דהני תנאי. יש כאן שימוש במשולשים לשני כיוונים, ובשוליים כתבנו מחלוקת תנאים, אי ירושלים נתחלקה לשבטים. המשולש הראשון עם שפיץ למעלה היא בדעה שנתחלקה לשבטים. הדעה בהמשך נראה עם השפיץ למטה, לא נתחלקה לשבטים. ממשיך הגמרא, ותשימו לב גם, יש לנו נקודה ארוכה, אמרנו שיש כאן מחלוקת בעניין ירושלים נתחלקה לשבטים, כל השורות הבאות אמורות ללמד על כך. דתניא, אומרת הגמרא, מה היה בחלקו של יהודה? רואים כבר שיש שבט יהודה מפורט פה ספציפית, מה היה בחלקו כנראה. כלומר רואים שאנחנו נדבר כעת על דברים שנמצאים בירושלים, מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם בהיכל בית קודשי הקודשים. ורצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בניין, רצועת אדמה, רצפה. אבל איזו רצועה, איפה זה היה ממוקם? זה היה בעזרה של בית המקדש. ובא, כאילו על הרצועה הזאת, לגבי הרצועה הזאת, היה מזבח בנוי, ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבולעה. הוא עשה שזה יהיה בחלק שלו. מצטער, עוד פעם, היה מצטער עליה לבולעה בכל יום. שנאמר, חופף עליו כל היום. ככה כתוב לגבי הברכות של בנימין בספר דברים, בפרשת וזאת הברכה. מאחר שהוא היה כל כך משתוקק שהמזבח, שכל המזבח יהיה בנוי על חלקו, לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אוש פיזחן לגבורה. כלומר, מקום הארון, ארון ברית השם, הוא נתון בחלקו, שנאמר, ובין כתפיו שכן. לסיכומו של דבר, רואים מכאן שירושלים נתחלקה לשבטים. אני גם רוצה להצהיר שאנחנו לא נכנסנו כאן לפרטים בעניין מיקום המזבח. אני משאיר לכם את הלימוד ברש"י כדי להבהיר הפרטי פרטים הרלוונטיים. בהמשך הגמרא, והי תנא, שעוד מעט נראה, סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים, דתניא. אין מזכירים בתים בירושלים לפי שאינה שלהם. יש אחד שגר בבית בירושלים, הוא לא, אין לו בעלות על הבית. רב אלעזר בר שמעון אומר, אף לא מיטות. המיטה יושבת על רצפה, אז המיטה יושבת על מקום שלא שייך לבן אדם, אז הוא לא יכול להזכיר את המיטה. לפיכך, מאחר שזה כן, ובמיוחד בעליית הרגל שכולם באים ומשתכנים בבתים האלו, ויש מישהו, נקרא לו בעל הבית, למרות שאין לו בעלות, זה לא רשום בטאבו אצלו, כי ירושלים לא נתחלקה לשבטים, שייך לכל עם ישראל. לפיכך, מן הראוי, אורות קודשים ובעלי אוש בזכנין נוטלים אותן בזרועה. אמרתי מן הראוי, זה מעבר לכך, יש להם זכות לגבות את האורות של אותם קורבנות שעולי רגלים היו מביאים. פרשי מפרט של שלמי חגיגה ושמחה, שלמי שמחה שעולי רגלים שעובדים ואוכלים שם, אז אותם אורות הם אותם מערכים יכולים לגבות. אוקיי, לא נקרא לזה שכירות, אלא נקרא לזה מין תשלום, לפחות כהכרת הטוב, ומעבר לכך. אמר אביי, שמע מינה, מהדברים שנאמרו עכשיו, אפשר להסיק אורך ערה, דרך ארץ, למשפק איניש גופה ומשחה לאוש פיזה. רשי מסביר, גופה, קנקן של חרס, משחה, אור בהמה שהוא שוחט ואוכל בבית בעל הבית. אולי במובן הרחב, מה שהבאי אומר, שאם אתה מתארח אצל מישהו, מן הרוי להביא לו מתנה. זה מה שאני אומר מעצמי, בלי לראות מקור מפורש, אבל זה מה שיכול להיות משתמע ממה שנאמר כאן. בראש העמוד אנחנו הזכרנו שבתי כנסת של כפרים הם אלו שמתאמים מנהגים, כי ובכך שייכנו את הברייתא שרשמנו בעמוד הקודם, ברייתא א', שבית הכנסת מתאמן גם מדובר בשל כפרים. וקראנו את הרש"י מקודם, ששם הבעלים ניכרים והוא כמו בית השותפים, ועל זה אנחנו רוצים לשאול קושיה ארוכה. ודה כפרים מי מתאמן בנגעים? והתניא, הפסוק שוב פעם בנגעי בתים כתוב לאחוזה עד שיכבשו ארץ ישראל, לא שייך לדבר על נגעים בזמן הלחימה, הכיבוש של ארץ ישראל בזמן יהושע. כבשו אותה ולא חלקו לשבטים, חלקו לשבטים ולא חלקו לבית אבות, למשפחות, חלקו לבית אבות ואין כל אחד מכיר את שלו. משפחה בחלוקת הארץ אז באותם זמנים, משפחה קיבלה חלקה, אבל כל אחד, כל פרט ופרט לא מכיר מה שלו עדיין. מניין שעדיין לא יתאמה, תאמר לומר, ובא אשר לו הבית. מי שמיוחד לו, יצאו אלו המצבים שתיארנו עכשיו שאין מיוחדים לו. אז כאן צריכים להדגיש, כולל של כפרים. אז רואים שלא שייך, גם בבתי כנסת של כפרים לא שייך נגעים. אז הלך לנו את היישוב שיצאנו למעלה, אלא מחברת כדשנים מעיקר. צריכים לחזור לסוף עמוד הקודם, מספר, היה מעוין מספר 2, שחלקה בעניין בתי כנסת, אם יש בה בית דירה אז שייך בו נגעים, אין בה בית דירה אז לא שייך בו נגעים. זה מיישב את הברייתות שרשמנו מקודם, א' וב'. עד כאן שיעורנו להיום.